פעם קודמת דיברתי על שני מנגנוני תשובה, מסלולי תשובה. מסלול אחד זה המסלול הטכני של תשובה שמורכבת מארבעה שלבים הלכתיים, עזיבת החטא, חרטה, קבלה להבא וזיווי, והיא פועלת על כל עבירה ועבירה. אם עושים את הפרוצדורה, אז העבירה מתוקנת, לא יודע איך לקרוא לזה, נמחקת. והתשובה המהותית זה בעצם ההיפוך הנפשי הזה, שאומר שאני אדם אחר ממה שהייתי, וכיוון שכך, אז אני כבר לא צריך להידון על מה שהאדם הקודם עשה. אני בעצם התהפכתי, הפכתי למישהו אחר, וטענתי שאת התשובה המהותית אפשר לעשות בלי כל הדרישות ההלכתיות שאנחנו רגילים בהלכות תשובה, של מה שאמרתי קודם, כן, חרטה, עזיבה, קבלה לאהבה ווידוי. ברגע שבן אדם עשה את ההיפוך הנפשי הזה, אז הוא בעל תשובה. הבאתי לזה שתי ראיות, אחת מהן זה מהמעשה של רבי אליעזר בן דורדיא, שיש קונה עולמו בשעה אחת, בלי שהוא עבר על כל העבירות שהוא עשה בחיים והפעיל עליהם את המכניזם הזה של ארבעה שלבים. והראיה השנייה זה הגמרא לגבי הראיית מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור, שלמרות שהוא רשע, חוששים לקידושיו כי אולי הוא עשה תשובה. אז רואים שעשיית תשובה יכולה בזמן קצר להפוך את מצבו של האדם. והתחלתי עם הרמב״ם ואמרתי שזה בעצם שתי אפשרויות להסביר למה תשובה מועילה במקום שעשיית מצוות לא מועילה בעשרת ימי תשובה. אני לא אחזור לזה, זה כבר, זה היה רק הבסיס שממנו יצאתי. זאת לא, המטרה שלי לא ליישב את הרמב״ם, כמו שאמרתי. ראינו במהר"ל שהוא עושה הבחנה בין שתי מידות של הקדוש ברוך הוא, ב-13 מידות של רחמים, שתי מידות של הקדוש ברוך הוא. מידה אחת זה השם השם, אני השם לפני שיחטא, אני השם אחרי שיחטא וישוב, שזה מידה הראשונה שאחראית על תשובה, והמידה האחרונה זה ונקה לא ינקה. והמהר"ל שואל למה צריך שתי מידות לתשובה, והוא אומר שהשם השם זה תשובה על כל החטאים, ונקה זה תשובה על חלק מהחטאים. ואמרתי שזה לא מסתבר שזה הבדל כמותי, אחרת תפעיל כמה פעמים את תשובת ונקה ותקבל את התשובה של השם השם. אין סיבה, לא נראה שצריך פה מידה שונה של הקדוש ברוך הוא שתהיה אחראית על התשובה של חלק מהחטאים. לכן בעצם מה שטענתי זה שהתשובה, אם אני עושה את התשובה באופן מהותי, אז בהגדרה היא נעשית על כל החטאים. אין תשובה מהותית על חלק מסוים, כן? נגיד ניקח את החרטה, שזה חלק מסוים של תהליך התשובה. אם אני מתחרט בצורה מלאה, כן? בצורה עמוקה, על זה שבררתי בשבת מסוימת, אוקיי? אז ברור שאני לא מתחרט על הברירה שעשיתי, אני מתחרט על זה שעשיתי משהו שהוא נגד הציווי של הקדוש ברוך הוא, שהוא נגד ההלכה. לכן העובדה שזה היה ברירה ולא מידה על רגל אחת לא ממש חשובה, אלא פשוט זה מה שהקדוש ברוך הוא ציווה. זאת חרטה אמיתית, זה לא חרטה על זה שפשוט חבל שבררתי, יכולתי במקום זה לקרוא ספר טוב, אלא חבל שבררתי בגלל שלא הייתי צריך לפעול נגד רצון השם. עכשיו, אם מישהו מתחרט על זה שהוא פעל נגד רצון השם, אז בהגדרה זאת חרטה מלאה. מה ההבדל בין לפעול נגד רצון השם בבורר או לפעול נגד רצון השם בצד? או באי כיבוד הורים, או באכילת משהו לא כשר. זה לא, העבירה מצד עצמה היא לא משנה שום דבר בהתחלה. מה שחשוב זה שזה היה נגד רצון השם. לכן חרטה שלמה, חרטה מלאה, המהפך הנפשי, מה שקראתי קודם, הוא בהגדרה פועל על כל המצוות. או על כל העבירות.
מאיפה הרמב״ם עושה בכלל את הארבע שלבים האלה? או מה זה מחזר?
רס"ג, רס"ג נדמה לי הראשון שמנה אותם.
אבל זה כאילו זה סברה או שזה משהו שיש לו אחיזה בחזר?
אני לא זוכר כרגע אם הוא מביא לזה מקורות מחזר, אני לא יודע. לא יודע, אבל אני מניח שאפשר להביא לזה מקורות, אני מאמין. לא יודע, אני לא זוכר כרגע, צריך להסתכל. נדמה לי שרס"ג היה הראשון שמנה אותם. אז זה לגבי התשובה המלאה. לעומת זאת, התשובה הטכנית, תשובה טכנית צריכה לעשות על כל עבירה ועבירה. אם יש לי עבירה ואני רוצה למחוק אותה, ולא עשיתי את התשובה המלאה, לא הצלחתי או לא יכולתי או לא בא לי, או לא יודע בדיוק מה. עשיתי איזושהי תשובה רק ברמה טכנית כלשהי. אז כאן מחפר הוא לשווים ולא מחפר לשאינם שווים, כמו שהגמרא שמה אומרת, ואז כן, השאלה מה החידוש, ברור, זאת אומרת שהוא מחפר לשווים. מה שאני רציתי לטעון זה שבנקה לא יהיה נקה, אז זה אומרת הגמרא שמחפר לשווים ולא מחפר לשאינם שווים, הכוונה מחפר לך על העבירות שעליהן שבת, ולא על העבירות שעליהן לא שבת. והרעיון הוא שזאת באמת תשובה טכנית. ויש פה חידוש שגם היא יכולה לחפר על אותן עבירות שעליהן הפעלת את המכניזם הזה. אבל זה מותנה בהפעלת המכניזם על כל אחת מן העבירות האלה. לעומת זאת, התשובה המלאה לא מותנית בשום דבר, אין שום דרישות, כמו שאמרתי קודם. ברגע שהשתנית, אז השתנית. ולכן ההבדל בין תשובה על כל העבירות, התשובה על חלק מהעבירות, הוא בעצם בשאלה מה עומק התשובה. ולכן, אני שזכרתי את זה, שאני מציג פה את שני התהליכים, או שני האופנים האלה של התשובה, כשני כתבים שמוצאים זה, זה שתי אלטרנטיבות. אבל האמת שמדובר באיזשהו רצף. כי בואו ניקח את מה שתיארתי קודם, בעצם אני עושה את התשובה הקטנה, כן, הטכנית. ואני מתמקד באלמנט החרטה שבתהליך הזה. אבל את החרטה, עכשיו אני הולך ועושה יותר עמוק ויותר עמוק ויותר יסודי, עד שאני מגיע באמת לחרטה מלאה. ככל שאני מתקרב יותר לנקודת השורש, כן, החרטה המלאה, זה בעצם מתפשט על כל העבירות שעשיתי. זה מפסיק להיות כבר חרטה על עבירה מסוימת, כמו שאמרתי קודם. לכן בעצם זה כמו, כן, תמיד הדוגמה הזאת שמביאים, שאתה פותח זווית קטנה במרחק גדול, זה יכול לפתוח, כן, המרחק הזוויתי הוא אותו דבר, אבל המרחק הפיזי גדל ככל שאתה מתרחק. אז גם פה, ככל שאתה מעמיק יותר את החרטה, זה בעצם מתפרס על יותר עבירות, או על חלק ניכר יותר מהקלקולים שלך. ולכן בעצם יש פה איזשהו רצף של רמות של תשובה, בין התשובה הטכנית לגמרי, שבעצם זה אפילו לא חרטה בכלל, אלא רק חרטה מן הפה ולחוץ או משהו כזה. עוד פעם, זה היפותטי, אני לא חושב שמישהו נמצא...
חרטה מן הפה ולחוץ זה תקף?
אז אני אומר, זה גבול. זה גבול היפותטי, אני לא יודע אם יש מי... אם יש משמעות, או בכלל יש מישהו שהוא מתחרט רק מן הפה ולחוץ, ואין בו טיפת חרטה בפנים. זה רק להגיד את מילות החרטה. אני לא יודע אם זה בעל ערך, אני לא יודע אם מישהו עושה את זה. אני רק אומר, אבל כגבול היפותטי, אני אומר, כל הרצף הזה נמצא בין שני כתבים. קוטב אחד זה חרטה מלאה עד הסוף, והקוטב השני זה חרטה שהיא טכנית לגמרי. כמובן שבן אדם נורמלי נמצא איפשהו באמצע. אבל שני הכתבים ההיפותטיים האלה, מי שאחראי עליהם זה שני שמות השם שפותחים וסוגרים את הרשימה, כן, השם השם ונקה. וכמובן שעוד פעם, כל רצף המצבים נמצא ביניהם, זה איזושהי קומבינציה בין שני הכתבים האלה.
למה זה רק על חטאים? למה זה לא להגיד גם להוסיף בלימוד תורה, בצדקה, ב... לא יודע מה, ב...
כי תשובה בהגדרתה היסודית, לפני ההרחבות שעשו לה, והרב קוק וכל הדברים האלה, זה תשובה הזו על חטאים.
אין כאילו להתקרב
בשם. הרב פותח את הלכות תשובה. מצווה אחת, והיא שישוב החוטא מחטאו ויתוודה. אתה שב על חטא, אתה לא שב על משהו אחר. עכשיו, כן, המושג התשובה הורחב, כן, אורות התשובה וכל מיני חיבורים יותר מודרניים, אבל גם לפני החיבורים המודרניים. זה כמובן הורחב יותר מזה, זה הורחב למושג של השתפרות. אבל מושג התשובה במקורו הוא לא זה. מושג התשובה במקורו זה תשובה על חטא. זה אופן לתקן קלקולים. אתה יכול להגיד שאם אני לא נמצא במצב השלם, אפשר לראות בזה איזשהו סוג של קלקול, ככל שאני משתפר, נכון. אבל זאת איזושהי הרחבה של מושג התשובה, אני חושב. מה אתה אומר, אריק?
טוב, אמרתי שאם אנחנו תלוי, לפי הפוסקים שהחובה על כל אדם זה להקדיש את כל כוחותיו לעבודת השם, כמו חובות הלבבות. אז בהגדרה כל
דברים
לא
מספיק
תורה זה גם חטא. אז
מה זה נקרא חטא? זה לא חטא. איזה עשה ביטלתי או איזה עליו עברתי?
זה עשה של לימוד תורה, אם נגיד דקה לא למדת תורה. זה עבירה לפי דעות מסוימות.
אוקיי, בסדר. טוב, אז יכול להיות. אבל ברמה העקרונית עדיין זה, 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 תשובה היא תיקון של קלקול, של חטא. יכול להיות שהכל זה חטאים, אז הכל זה חטאים, אבל עדיין זאת ההגדרה.
ביטול עשה זה לא חטא.
מה?
ביטול עשה זה חטא?
אתה לא מניח תפילין, איזשהו יום. ברור, מה זאת אומרת? בטח בעשה חיובי. עשה חיובי, אבל בסדר, יש לדון, אבל עשה חיובי בוודאי. יש לזה בחילוקי הכפרה אפילו. חילוקי הכפרה עוסקים גם בחטא. וגם בביטול עשה. בכל אופן, אז הטענה היא שכשאני מדבר על שני הכתבים האלה, זה בעצם גבולות היפותטיים שיש רצף שלם שרץ ביניהם, עד כמה אתה קרוב יותר לתשובה המהותית, המלאה, או לתשובה הטכנית. אבל אני אמשיך לעסוק בשני הכתבים האלה, כי אני חושב שזה מבהיר יותר את התמונה, כן? זה כמו הלמדנות הבריסקאית. אני שמעתי את זה כבר יותר מפעם אחת, שבלמדנות הישיבתית, כן, בדרך כלל מציגים איזה שהם שתי אפשרויות, או זה או זה, מין איזה שני חקירה בין שתי אפשרויות שמוציאות זו את זו. בדרך כלל זה לא ככה, בדרך כלל זה לא מצב, בדרך כלל בסוגיה האפשרויות האלה משחקות ביחד. נגיד, הממון המזיק, על זה דיברנו פעם, אני חושב, על החיוב לשלם כשממוני הזיק. האם זה הרשלנות בשמירה שלי, או שזה עצם העובדה שממוני הזיק מחייבת אותי בתשלום? כל האחרונים מדברים על זה, ברור שזה שניהם. השאלה איך בדיוק משלבים את שניהם, אבל זה שניהם. אז מה? אז אין ערך לחקירה? יש ערך לחקירה. יש כאלה שעוזבים את ה... או מזלזלים, או זומכים את דרך הלימוד הישיבתית, הבריסקאית, כי הם מבינים שזה ילדותי קצת, לחשוב שיש פה שתי אפשרויות, ומוציאות דרך, ונפקמינות, הכל חד נורא, ונורא בנוי, ונורא יפה, אף פעם זה לא עובד ככה. אבל זה טעות. זה טעות בגלל שבמתודולוגיה כן נכון לעבור דרך זה. זאת אומרת, קודם כל אתה צריך לברר טוב טוב את שתי האפשרויות כאילו שהן דיכוטומיות ומוציאות זו את זו. אחרי שאתה מבין טוב טוב איך עובדת כל אחת לחוד, עכשיו אתה גם יכול להבין איך זה משתלב ביחד. כן, את התזה ואת האנטיתזה אתה צריך להבין היטב כל אחת לחוד, ורק אז תוכל לעשות סינתזה כמו שצריך. אז גם כאן אני חושב שצריך להבהיר היטב את שני הכתבים, כאשר ברור שבסופו של דבר יש שילוב במינונים שונים של שני הכתבים האלה. אז אני אמשיך במהלך כאילו שמדובר פה בשתי אפשרויות שמוציאות זו את זה, שתי אלטרנטיבות. תוך כדי הדברים, בפעם הקודמת הזכרתי את הרמח"ל במסילת ישרים ואת הקושיה של הקובץ שיעורים עליו, שהוא אומר שהתשובה זה חסד מיוחד, והשאלה היא למה זה חסד, הרי צדיק שמרד איבד את זכויותיו, אז לכאורה רואים שזה מעיקר הדין. ודיברנו על זה שזה התשובה הגדולה זה מעיקר הדין והתשובה הקטנה זה חסד שהיא מתקבלת. עכשיו השאלה היא מה, אז כאן אני עובר לנקודה הזאת של החסד. יש מעבר למה שהרמח"ל כותב שם שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד מיוחד בזה שהוא נתן לנו את התשובה, או שהוא מקבל את התשובה, עוד מעט. לא, פשוט לא נראה שיש איזושהי תשובה שהיא מעיקר הדין. ההתבטאויות בדרך כלל ההתבטאויות שזה, התשובה היא מעבר לגדרים הרגילים, מה פתאום, מה שעשית, עשית, ואי אפשר לתקן אותו. לא נראה שאם תתהפך אז אפשר לתקן אותו, רק אם אתה עושה טכנית אז אי אפשר לתקן אותו. ההתבטאויות, ההתייחסויות הרגילות לא מבחינות בין שני המסלולים האלה. איכשהו נראה שהכל בעצם זה איזשהו סוג של חסד. ואני רוצה פה להבהיר שבאמת זה נכון. זאת אומרת, יש חסד מיוחד בתשובה הקטנה ויש חסד מיוחד בתשובה הגדולה. עד עכשיו תיארתי כאילו שהתשובה הקטנה זה חסד, כי בעצם אתה עושה משהו טכני. למה שהקדוש ברוך הוא יקבל את זה כתיקון לקלקול שאותו עשית? אבל התשובה הגדולה זה ממש מעיקר הדין. מה זאת אומרת? הרי אם אני שבתי באמת, באמת נהייתי עכשיו מישהו אחר. אז למה שהקדוש ברוך הוא יעניש אותי על מה שעשיתי בפאזה הקודמת? כמו שהרמב״ם כותב, אני אינני אותו אדם, כן? זאת אומרת, אני כבר אדם אחר. זאת אומרת, תחשבו, אתם יבוא לכם מישהו שפגע בכם. ונגיד שהייתה לכם איזושהי יכולת לראות מה שבליבו. בדרך כלל אנחנו לא יכולים לראות מה שבליבו. אבל נגיד שהייתה לנו את היכולת. אנחנו רואים שהוא באמת ובתמים מתחרט, הוא עבר תהליך אמיתי, והוא באמת השתנה לגמרי. זאת אומרת, הוא מתחרט על זה לחלוטין. מה, לא היינו מקבלים את בקשת הסליחה שלו?
הקלקול נמצא.
מה?
אם הוא הזיק אותו, הקלקול נמצא בעולם, אז
הוא משנה. הקלקול נמצא בעולם. בסדר, אז אני מוותר לו, מה הבעיה?
כן,
הוא פגע בי, אז נפגעתי. עכשיו אני...
לא, אבל שיתקן.
גם בתשובה, אם הקלקול בין אדם לחברו קיים, אז הוא לא מועיל.
עד שיפייס את חברו. וכשיפייס את חברו זה כן מועיל.
נכון, כי התשובה היא כלפי הבן אדם החוטא, היא לא כלפי העולם, היא מתקנת את הבן אדם.
אוקיי, וכאן אני חוטא כלפי הקדוש ברוך הוא. אז שיחזיר לי באותה מידה כמו שהאדם מחזיר לי כשאני מבקש ממנו סליחה. הייתי מצפה שיסלח לי אם אני באמת... אינני אותו אדם, לפחות גם אם הקלקול קיים בעולם, אבל אני זה כבר לא האדם שאחראי לו. אני השתניתי, באמת השתניתי, אני באמת אדם אחר. אני לא טוען שהקלקול נעלם. אני טוען שהאחריות, להטיל את האחריות עליי, זה כבר לא... למה? למה? אני באמת אדם אחר, אני באמת השתניתי. לא אדם אחר, כמובן, ביולוגית, אבל...
למה שהוא לא יישא באחריות של מה שהוא עשה?
שהוא השתנה, הוא התחרט על זה לגמרי. למה שיישא באחריות? הוא השתנה באמת. הוא כבר לא האדם הזה שחטא. לא, כמובן, עוד פעם, במובן מטאפורי, כמובן, זה כן אותו אדם, אבל הוא כבר לא נמצא שם, זה כבר לא הוא.
שבוע שעבר הוא עשה את זה, אז הוא צריך לשלם.
למה? למה שישלם את זה?
כי
הוא עושה
באחריות של
התוצאות, מה זה אחריות בתוצאות? בשביל לתקן את התוצאות? אם האחריות היא בשביל לתקן את התוצאות, אני מבין, אבל פשוט אני מדבר על מה שטובים ממנו, על עונש שהוא יקבל, לא לתקן את התוצאות, תקן את התוצאות, תחזיר את הגזלה. לא יודע, תעשה, אם אפשר לתקן. אם הרגת מישהו, שום תשובה לא תעזור, הוא לא יחזור לחיים. לא, פשוט לא, בתשובה כשהיא מתקבלת, זה לא הכוונה שמתוקנות פיזית התוצאות, אלא הכוונה, מנקים אותי מההשלכות של התוצאות. דיברתי, הזכרתי את זה, אני חושב שהגמרא ביומא אומרת שבתשובה מאהבה, הזדונות הופכות לזכויות. ובתשובה מהירה, הזדונות הופכות לשגגות. אבל אין שום תשובה שמוחקת את מה שנעשה. אין דבר כזה. מה שנעשה, נעשה. כל מה שאתה יכול זה לצבוע אותו בצבע יותר מתון. אתה יכול להפוך אותו מזדון לשגגה או מזדון לזכות. אבל אתה לא יכול להעלים אותו מן העולם. כי מה שנעשה, נעשה. אין מה לעשות. אז במובן הזה אני אומר, בסדר, שיצבע לי את זה הקדוש ברוך הוא בצבע מתאים, אחרי ששבתי באמת ובתמיד.
אולי זה דומה לאדם שנגיד שבח את השמשה ברכב, ונגיד שאתה יודע, עכשיו הוא התחרט לגמרי. אתה יודע שהוא באמת... זה...
אתה יודע שאני מבקש ממנו את התשלום.
נו, אז אתה רואה שבכל זאת אתה מבקש ממנו איזה שהוא משהו.
אני מבקש ממנו שיתקן לי את הרכב. אבל אם הוא לא יכול לשלם עכשיו, האם אני אעמוד על זה שהוא יענש?
לטענה.
לא בשביל לתקן לי את
הזכוכית. לא יענש, אבל אתה מבקש ממנו לתקן את זה.
ברור.
אז אותו דבר פה, הקדוש ברוך הוא מבקש ממך לפחות את התיקון המינימלי שאתה כן חייב בו.
אבל את התיקון ודאי שהוא יבקש ממני. זה לא מדובר. גם אם עשיתי תשובה, תמיד יבקשו ממני תיקון. זה לא קשור בכלל. תשובה מאהבה, תשובה מהירה.
הוא אכל חזיר. מה הוא יתקן?
בדיוק.
לא, אבל הוא יתקן. זה תיקון ברמה רוחנית.
מה זה התיקון ברמה רוחנית? שקדוש ברוך הוא סולח לי, שקדוש ברוך הוא מנקה את זה, שינקה גם ככה, התחרטתי. אם יש משהו שמוטל עליי, ברור שאני לא מצפה שיוותרו לי. אני צריך לתקן את מה שעשיתי, זה אין מה לעשות. אבל אני לא מדבר במישור הזה, אני מדבר במישור של הנהלת חשבונות מולי. זאת אומרת, עבירות ומצוות. עכשיו, פה, אז אכן אני אומר שבמובן הזה, התשובה המהותית הייתי מצפה שזה לא חסד מיוחד, זה מן הדין אמור להיסלח אחרי תשובה אמיתית. אבל יש פה משהו אחר שנדמה לי שבכל זאת גם הוא זורק עוד אור על העניין הזה של החסד בתשובה. יש בשערי תשובה של רבנו יונה, בתחילת הספר הוא כותב כך: ודע כי החוטא כאשר יתאחר לשוב מחטאתו, נכבד עליו מאוד עונשו בכל יום, כי הוא יודע כי יצא הקצף עליו, ויש לו מנוס לנוס שמה, והמנוס הוא התשובה. והוא עומד במרדו, והינו ברעתו, ובידו לצאת מתוך ההפכה, ולא יגור מפני האף והחימה. אם לא לך אפשרות לחזור בתשובה, ואתה לא חוזר. על כן רעתו רבה. אני מזכיר לי, תקופת ההתנחלויות העליזה, אמצע שנות ה-70, הייתי במדרשייה, אז כל החבר'ה ברחו כמובן להתנחלויות. אבל היו כמה פריירים, יורמים כאלה שנשארו במדרשייה מאימת הרב יוגל. הרב יוגל הגיע לשם וכעס עליהם, כולם נוסעים ואתם נשארים פה. חתרו לכם איזושהי מחתרת ואתם נשארים פה. ואמרו רבותינו זיכרונם לברכה על העניין הזה, משל לקט של ליסטים שחבשם המלך בבית האסורים, וחתרו מחתרת, פרצו ויעבורו, ונשאר אחד מהם, בא שר בית הסוהר וראה מחתרת חתורה, והאיש ההוא עודנו עצור, ויח אותו במטהו. כן, זה בדיוק מה ש... כן, כמו הרב יוגל. שר בית הסוהר, שהיה אמור לכעוס על הבריחה, הוא אומר, תגיד לי, אתה טמבל, חתרו לך מחתרת, כולם יצאו, אתה נשאר פה. אמר לו, קשה יום, אבל המחתרת חתורה לפניך, ואיך לא מיהרת, היא מלאת על נפשך. בעצם הנקודה היא, אני חושב, במשל הזה לחדד קצת יותר את הנקודה הזאת שהחסד שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו כשהוא נתן לנו את תהליך התשובה, זה שהוא חתר לנו את המחתרת הזאת. שימו לב, מה זה אומר חתר לנו את המחתרת? יש איזה ניואנס מעניין, אני חושב, במשל הזה, כי בדרך כלל אנחנו מבינים שהחסד שנעשה איתנו סביב נושא התשובה זה שהתשובה מתקבלת. אבל אנחנו מקבל את התשובה, למרות שבעצם חטאנו, והחטא נעשה, מה לעשות, אי אפשר למחוק את ההיסטוריה. בכל זאת, הקדוש ברוך הוא מוכן לקבל את התשובה. החסד הוא שהתשובה מתקבלת. על העניין הזה, בתשובה המהותית, זה באמת לא חסד, זה מעיקר הדין. זה שהיא מתקבלת, זה כך צריך להיות. אבל יש חסד אחר, והוא החסד שבכלל יש תהליך כזה. שבכלל אפשר לעשות תשובה. לא שאם עשיתי שהיא מתקבלת, זה חסד הפשוט. והחסד הזה הוא קיים בתשובה הקטנה, זה חסד, בתשובה המהותית זה מעיקר הדין. אם עשיתי אותה, אני באמת אדם אחר, אז התשובה שלי אמורה להתקבל מן הדין. אבל עצם זה שאפשר לעשות תשובה, שיש מחתרת כזאת, שחתרו לי את המחתרת הזאת, זה חסד שקיים גם בתשובה הגדולה. אולי בעיקר בתשובה הגדולה. כי באופן עקרוני זה לא היה אמור להיות. זה שיש מחתרת, זה בעצמו החסד, לא זה שאני מצליח לברוח כשיש מחתרת. כשיש מחתרת ודאי שאני יכול לברוח. אבל איך יש מחתרת? איך יכול להיות שיש בכלל מכניזם כזה שאפשר לעשות תשובה? לא זה שהיא מתקבלת.
למה איך תשאל איך יכול להיות שיש מכניזם שאפשר לחטוא? אז זה כנגד זה, זה מתבטל. כלומר, הוא זה ששם אותנו במצב שאנחנו יכולים לחטוא. אז פה הוא כאילו שם אותנו בסוג של חוב.
אני מקבל חלקית את ההערה, אבל בוא נשאיר את זה רגע עד שאני אפרט יותר, ואז אולי נחזור לזה. בעצם, רגע, לפני שאני ממשיך, אני תמיד שוכח בסוף. בשבוע הבא, ביום חמישי, אני לא אהיה פה. אז אני צריך לקבוע איזשהו מועד אחר לשיעור, פשוט אני מפחד לשכוח, סליחה שאני יוצא רגע. עכשיו השאלה אם לעשות את זה, מתי, לא זאת, זה הטלפון שלי. השאלה אם לעשות את זה בתחילת שבוע הבא או בתחילת השבוע שאחריו. ביום, נגיד, ראשון, אני חושב שאני יכול, זה, או בראשון שאחריו. מה אתם, אם את הראשון שאחריו נראה לי יותר קרוב פשוט, אבל לא יודע. יש איזושהי העדפה? אם אין העדפה, אז אני אשלח כבר במייל את ההודעה, בסדר? אבל אין פה איזה... בסדר. אז רק בכל אופן אני כבר אומר שביום חמישי הבא לא יהיה, אני לא בארץ. טוב. אז מה שאמרתי בעצם זה שבתשובה הקטנה החסד הוא שהיא מתקבלת. בתשובה הגדולה זה שהיא מתקבלת זה לא חסד, זה מעיקר הדין. אבל בתשובה הגדולה גם יש חסד, וזה עצם העובדה שבכלל אפשר לעשות את זה.
מה קיים שאפשר לעשות?
טכנית
לך לעשות?
כן, עוד רגע אני אסביר. יש הרמב״ם בפרק ב' הלכה א' כותב כך. איזו היא תשובה גמורה? זה שבא לידו דבר שעבר בו ואפשר בידו לעשותו ופירש ולא עשה מפני התשובה. לא מיראה ולא מכישלון כוח, אלא רק בגלל התשובה הוא לא עשה את זה. זה מה שנקרא תשובה גמורה. כיצד? הרי שבעל אישה בעבירה, ולאחר זמן התייחד עמה, והוא עומד באהבתו בה ובכוח גופו, ובמדינה שעבר בה, כן, הנסיבות הן נסיבות דומות, הוא פירש ולא עבר, זהו בעל תשובה גמורה. אגב, יש על זה מחלוקת בין המפרשים של הרמב״ם, האם מותר, או אולי אפילו צריך, לעשות את זה לכתחילה. להכניס את עצמי לתוך הניסיון שבו לא עמדתי בפעם הקודמת, כדי לראות שאני באמת בעל תשובה, שאני עומד בניסיון הזה.
זאת אומרת, שיש בזה איסור?
מה?
ופה הוא מתאר מצב שאתה עובר איסור, כלומר, לא שהוא יתייחד עם הארץ, עם הייחוד הוא איסור.
כן, הנה חינמי, אפילו באיסור,
שפת אמת. חלק מהפרשים אומרים שגם באיסור
צריך לעשות את זה. שפת אמת מדבר על זה, תסתכל ברמב"ם פרנקל בטח מביא את זה, על ההלכה הזאת, פרק ב' הלכה א', תסתכל במפתח של רמב"ם פרנקל, הוא יפנה לשפת אמת הזה. אני זוכר ששפת אמת כזה, ויש עוד מפרשים, שרוצים לטעון שאפשר לעבור עבירות בתהליך של עשיית התשובה. בשביל להשלים את תהליך התשובה מותר לעבור עבירות. זאת להיכנס למצבים שהם אסורים במצב הרגיל. והוא ששלמה אמר, הוא זכור את בוראיך בימי בחורותיך. כוונה באותו, כשאתה נמצא עוד במצב שבו גם חטאת, זה לא חוכמה לחזור כשאתה כבר זקן למנקוב אוכל, אין לך עניין לעשות את זה. ואם לא שב אלא בימי זקנותו, ובעת שאי אפשר לו לעשות מה שהיה עושה, אף על פי שאינה תשובה מועילה, מועלת היא לו, ובעל תשובה הוא. אפילו עבר כל ימיו ועשה תשובה ביום, ביום...
אף על פי שאינה תשובה מועילה, מועלת
אילו?
או
תשובה מעולה? מועלת אילו. ובעל תשובה הוא, אפילו עבר כל ימיו, ועשה תשובה ביום מיתתו, כן, א' הזה, יש פה איזה א', וזה כנראה הפניה לעוד מימוני. הוא מת בתשובתו, כל עוונותיו נמחלים, שנאמר עד אשר לא תחשך השמש והאור והירח והכוכבים, ושבו העבים אחר הגשם, שהוא יום המיתה. מכלל שאם זכר בו אור ושב קודם שימות, נסלח לו. הטענה שלי דרך אגב באופן כללי זה שפרק ב' של הרמב״ם עוסק בתשובה המלאה. תשובה שלמה. זה מה שאומר, איזרי תשובה גמורה. אני חושב שזה הנקודה. באמת רבי יצחק קוטנר כותב בפחד יצחק על פורים, אז הוא אומר שם, מביא שם, כן, אנחנו שרים, אומרים, היה בני שלי בסום יד אלו ידע בן ארור המן הברוך מרדכי. הגמרא, שרים את זה גם. יש ביורי דעה, ריש מן בית נדמה לי, הוא מביא שמה שחייב אדם בכבוד אביו יותר מאשר בכבוד אבי אביו. נדמה לי שהשח, נדמה לי שזה השח, בגבול מרובבה אולי, כותב שמה שהוא מפנה לרשי. רש"י במדבר זבחים לאלוקי אביו יצחק, פרשת ויגש. אז שואל שם התז, מה זה רש"י? זה מדרש. מה אתה מביא לי את רש"י בתור מקור? יש מדרש. אנשים מכירים את רש"י יותר מאשר את המדרש. אני אומר ששרים את חייו איני שלי וסומי, זה גמרא, זה שרים. כן, אבל משם מכירים את זה. בכל אופן, אז רבי יצחק קוטנר שואל, מה הרעיון? הרי אתה אמור להפך, אתה אמור להבחין בין ארור המן לברוך מרדכי, ולא לטשטש את ההבדל ביניהם, לא להשוות ביניהם. אז הוא מסביר שמה שהמשנה אומרת, המשנה ביומא מדברת על שני השעירים, אז היא אומרת שלכתחילה, זה לא מעכב, אבל לכתחילה הם צריכים להיות שווים בקומה, במשקל, בדמים, זאת אומרת, הם צריכים להיות זהים עד כמה שאפשר. עכשיו, למה? למה הם צריכים להיות זהים? מה העניין בזה? אז הוא אומר שהעניין בזה זה ש... כשאתה מגריל איזה שעיר הולך לפנים ואיזה שעיר הולך לעזאזל, אתה צריך להבחין ביניהם רק במובן הזה שזה הולך לפנים וזה הולך לעזאזל. ובשביל להבחין את ההבחנה הזאת בצורה חדה, אתה צריך לטשטש את כל שאר ההבדלים שהם לא רלוונטיים. שהוא יקר יותר, שהוא שמן יותר, שהוא יפה יותר, בדמים, בקומה, במשקל, הם צריכים להיות זהים עד כמה שאפשר, כדי שההבדל היחידי ביניהם יהיה מחודד, שלא תתלה את ההבדלים ביניהם בעניינים צדדיים, עניינים לא חשובים. אז אומר אותו דבר פה, אתה צריך לטשטש את ההבדל בין ארור המן לברוך מרדכי, חוץ מאשר שזה ארור וזה ברוך. זאת אומרת, תצייר אותם בעיניך כאילו הם זהים. ולא שהוא המלכי רשע מלידה והוא צדיק מרחם, להפך, זה טעות חינוכית לעשות את זה ככה. אתה צריך לתאר אותם כתאומים זהים, ואז להגיד, אוקיי, אבל זה בחר להיות רשע, וזה בחר להיות צדיק. ככה הוא אומר, כעומק ההשוואה, כן, עומק ההבדלה.
יש גם ציירים אותם לילדים, וזה, צריך לצייר אותם אותו דבר.
בספרי הילדים, אולי אפילו מזכיר את זה שם, אני לא זוכר. ושבספרי הילדים, שמציירים תמיד את עשיו בתור איזה רשע כזה, שהוא פרצוף מגיע.
אף גדול.
כן, בדיוק. ויעקב מין כזה, זה מלאך כזה. זה טעות חינוכית, זאת אומרת, צריך לצייר אותם בדיוק אותו דבר. זאת אומרת, רק שהוא בחר בטוב והוא בחר ברע, זאת אומרת, זה כל הרעיון. הסעירים זה כמובן איזושהי סימולציה שאנחנו עושים כדי להדגים לנו את העניין של בחירה בטוב או ברע. עכשיו, סעירים לא בוחרים, אנחנו עושים הגרלה. אבל ההגרלה זה איזשהו משל לבחירה של האדם. תראה לאיפה אתה יכול להגיע. אתה יכול להגיע עד לפני ולפנים אם תבחר בטוב, ואתה יכול להגיע עד לסעיר לעזאזל שם, כנראה הסעירים וכל הרמב"נים הידועים. מה?
בכל מקרה יהרגו אותך.
בכל מקרה, בסוף אנחנו מתים תמיד. כל השאלה רק איך אנחנו מתים. אז לכן בעצם הדבר הזה בא להגיד לך, או להמחיש לך את העניין הזה של הבחירה. והבחירה זה תלוי רק במה אתה בוחר, ולא בנסיבות, ולא באיך אתה נראה, ולא בכישורים שלך, ולא בשום דבר שמסביב. את כל זה תטשטש. בסופו של דבר הכל תלוי בשאלה מה אתה בוחר. זה הנקודה. אז כעומק, כן, הנקודה ש... שמה שחשוב זה בעצם, כן, זה מה שאומר הרמב״ם, אתה צריך להימצא באותו מצב, באותו גיל, באותם נסיבות, הכל אותו דבר, ומה ההבדל? שפעם הקודמת שהיית בדיוק באותו מצב, באותו גיל, באותה סיטואציה, חטאת, ועכשיו אתה נמצא באותו מצב, באותו גיל, באותה סיטואציה, ואתה לא חוטא. אז ברור שמה שגרם לך לא לחטוא, זה התשובה שעשית, ולא היראה, ולא נסיבות אחרות, ולא שהיה לך יצר פחות, ולא שהיה כל מיני דברים צדדיים. זאת אומרת, ככל שאתה מטשטש את ההבדלים הלא רלוונטיים, ככה אתה מחדד את ההבדל שבו אתה צריך להתמקד. ועל זה כותב הרמב"ם שם בהלכה ד', בהמשך הפרק, מדרכי התשובה, להיות השב צועק תמיד לפני השם בבכי ובתחנונים, ועושה צדקה כפי כוחו, ומתרחק הרבה מן הדבר שחטא בו, ומשנה שמו, כלומר אני אחר ואיני אותו האיש שעשה אותן המעשים, ומשנה מעשיו כולם לטובה ולדרך ישרה וגולה ממקומו, שגלות מחפרת עוון מפני שגורמת לו להיכנע ולהיות ענב ושפל רוח. בעצם הנקודה היא שאתה באמת צריך להפוך למישהו אחר. עכשיו, מה זה אחר? יש לך את אותם הורים, אתה ברור שאתה באותו, אתה אותו אדם במובן הרגיל, זה מטאפורה. אבל אתה צריך להיות אחר במובן הרלוונטי. מה זה המובן הרלוונטי? במה שאתה בוחר. בזה שעשית תשובה, זה הנקודה, כל השאר זה לא חשוב. זה שעשית תשובה צריך להיות אחר, אתה צריך להיות אחר. כן, נגיד מי שילווה בריבית, אז כתוב בו פוסקים שתשובתו זה שלא ילווה בריבית גם לגוי. אתה צריך להתרחק מאוד בנקודה, לשנות את הנקודה שבה נפלת, זאת אומרת אותה לשנות. אוקיי, אז בעצם הנקודה היא שהפרק הזה, פרק ב' של הרמב״ם, למעשה מדבר על התשובה הגדולה שבה האדם משתנה. לא התשובה הטכנית שבה אתה עושה איזשהו מכניזם טכני כזה בשביל לתקן חטא, אלא אתה משתנה. זאת אומרת, יש משהו, אתה עובר איזשהו תהליך מהותי. מה קורה בתשובה הזאת? יש פה משהו, להגיד שבן אדם משתנה, זה אמירה מאוד בעייתית. אנחנו נורא רגילים אליה, וזאת אמירה מאוד בעייתית. כי עכשיו אני עובר קצת להערה פילוסופית או לוגית. אני אציג את זה אולי דרך דוגמה. נגיד ש... כן, אני אתחיל כמו בפיזיקה, כן, אתחיל עם חמור נקודתי. זאת אומרת, אם יש בן אדם שיש לו בעולמו רק עיקרון אחד. זהו, זה בן אדם של עיקרון אחד. העיקרון הזה, מקסימום עולם הבא, מינימום גיהנום. מקסימום שכר, מינימום עונש. אוקיי? זה העיקרון שמנחה אותו. האיש מקפיד על קלה כבחמורה, הוא קם ותיקין כל בוקר, הוא לא מפסיק רגע ללמוד, צדיק יסוד עולם, אבל הכל בשביל מקסימום שכר, מינימום עונש. עכשיו, עשיתי את הסימולציה הזאת כבר כמה פעמים. אמרתי לאנשים, נגיד שאני הבן אדם הזה, בואו תנסו לשכנע אותי לעבוד מלשמה.
למה אימסת את העיקרון הזה?
מה?
למה אימסת את העיקרון של המקסימום שכר? מה גרם לך לאמץ?
זה שנראה לי נכון. אני רוצה מקסימום שכר, אני ממש לא רוצה לסבול, רוצה ליהנות, לא יודע.
אפשר לשכנע אותך, תעשה לשמוע, ואז יהיה לך יותר שכר.
שכר רוחני. כן, זה לא שכר רוחני. מראש, אני עובד שהשכר רוחני. אתם מבינים שאי אפשר, נכון? אי אפשר, כי הדרך היחידה, נגיד, אם אני אדם של עיקרון אחד, אם יש לי כמה עקרונות, אפשר להראות שהעיקרון הזה סותר עקרונות אחרים שלי. טעיתי בחישוב, אוקיי? אבל לכן התחלתי עם דוגמה של אדם של עיקרון אחד. בשביל לשכנע בן אדם, אתה צריך להניח את העקרונות שהוא מקבל, נכון? ואז לנסות ולהביא אותו לאיזשהן מסקנות. אבל אם אתה תניח את העיקרון הזה שאני מקבל, זאת אומרת שעובדים בשביל מקסימום שכר ומינימום עונש, איך תשכנע אותי ש... לעבוד נשמע? הרי כל ה... אתה צריך להשתמש בעיקרון שלי בשביל לשכנע אותי, לא בתפיסות שלך. אם התפיסות שלך לא תשכנע אותי.
כן, אבל תמיד יש איזו מערכת מטה עקרונית כזאת שגרמה לך לאמץ את העיקרון. כלומר, למה אתה רוצה מקסימום
שכר? זאת הערה הקודמת שלך. אני אגיע אליה. זאת הערה.
לא, אבל למה הנחה ששכנוע הוא הדרך היחידה לשינוי? כלומר, שינוי של עקרונות, אולי
רבע
משכנוע.
אלא?
משהו אחר.
ממה?
בעצם. משהו פנימי, מחפייה, אני לא יודע כלומר.
אז זה קורה מעצמו. נגיע לזה עוד מעט.
לא קורה מעצמו, קורה איזשהו...
אבל לא בתהליך קוגניטיבי סדור. זאת אומרת, לא. בסדר, זה מה שאני קורא מעצמו. אני אחזור לזה עוד רגע. יש, זה מזכיר לי סיפור על אדם הכהן. כמה סיפורים שעשיים על אדם הכהן, היה אחד המשכילים, המיליטנטים, שהוא אמר ש... אמרו עליו ש... שהוא רצה לעשות תשובה על ארז דווי רק כדי להפריך את מאמר חז"ל שרשעים אפילו על פתחו של גיהינום לא עושים תשובה. זה בערך אותו דבר כמו לשכנע מישהו ש... שעובד בשביל שכר לעבוד לשמה, להגיד לו שאם תעבוד לשמה תקבל יותר שכר. אז אי אפשר. למה אי אפשר באמת לשכנע אותי? כי בשביל לפנות אליי, אתה צריך להניח את המערכת שמקובלת עליי. אתה לא יכול לבוא אליי עם מערכת שמקובלת עליך, כי אז כל הדיון לא יכול להתחיל. אתה צריך להתחיל לנעוץ את העוגן במערכת שלי, ואז לצאת משם ולנסות להביא אותי למסקנה הרצויה. כן, זה, אם אני נזכר עכשיו בעוד משהו, יש את הסיפור של האינדיק, של רב נחמן. כן, אז גם על זה דיברנו כבר פעם, אני לא זוכר פה מתי. יש שם שתי קושיות שאחת מיישבת את חברתה. מכירים את הסיפור, נכון? מוכר? כולם מכירים? מוכר? לא, תגידו אם לא. בסדר, אני אספר בקצרה. בן המלך השתגע, בעל הבית השתגע, ירד מתחת לשולחן, הוריד את הבגדים והתחיל לנקר פירורים מהרצפה והודיע שהוא תרנגול הודו. הוא כבר לא בן אדם, הוא תרנגול הודו, ולכן הוא לא צריך לבוש בגדים, הוא אוכל גרגירים מהרצפה. המלך לא ידע מה לעשות איתו, אף אחד לא הצליח לרפא אותו, עד שהגיע איזה איש חכם, אבל אני ארפא את הבחור. טוב, מה הוא עושה? הוא מוריד בגדים, יורד מתחת לשולחן, ומתחיל ללקט גרגירים יחד עם בן המלך, מתחת לשולחן. המלך מסתכל עליו, הוא תגיד, מה אתה עושה כאן? אני יותר נגול הודו, אני רוצה קצת לאכול גרגירים, אני רעב. בסדר גמור, שלום עליכם. אחרי כמה זמן הם ככה מרגישים יותר נוח אחד עם השני, תשמע, האמת שתרנגולי הודו גם יכולים לבוש מכנסיים, לא קורה שום דבר, נכון? זה לא מפקיע מאיתנו שהם תרנגול הודו. אפשר, באמת נכון, אפשר לבוש מכנסיים, זאת לא... ואז הוא אומר, וחולצה זה פוסל ומעכב? לא, חולצה גם שווה, זה שבת על כיסא, לאכול עם סכין במזלג, להתחיל להתנהג מנהג בני אדם והחזיר אותו חזרה ל... התנהגותו, ואז הם חיים באושר עד היום הזה. עכשיו, יש שתי קושיות בסיפור הזה. קושיה הפשוטה היא, כמובן, זה על הסוף. הרי הוא לא התרפא. ברור שזה לא היה ריפוי, נכון? זה מה שנקרא אצל פסיכולוגים ריפוי ביהביוריסטי. זאת אומרת, הוא מתקן את ה-behavior, את ההתנהגות שלו, ולא, אבל בנפש הוא נשאר חולה. אתם רואים את הקשר לאותו אחד שעובד בשביל השכר, זה יעבוד לשמה, כי כך מקבלים הכי הרבה שכר. זאת אומרת, אתה תביא אותו להתנהגות הנכונה, אבל לא תיקנת באמת את הבסיס. זה קושייה אחת. הקושייה השנייה, שזה ככה צד את עיניי אחרי שהתלבטתי בקושייה הראשונה, זה בתחילת הסיפור, כשהוא יורד מתחת לשולחן, למה בן המלך שואל אותו מה הוא עושה כאן? מה, הוא לא מבין? יש עוד תרנגול הודו בעולם. מה רק אתה תרנגול הודו? ברור שהוא הבין שזה בן אדם. אבל אם הוא מבין שהדבר הזה הוא בן אדם, אז הוא מבין שגם הוא בן אדם. מה הוא מספר סיפורים? הרי מה שהטריד אותך שם זה מה לילוד אישה בעינינו, נכון? מה בן אדם עושה שם? פה זה טריטוריה של תרנגולי הודו. זאת אומרת, הוא מבין שמי שנראה כך ומתנהג ככה הוא בן אדם, אז גם על עצמו הוא מבין את זה. אז הוא בעצם לא... השאלה הראשונה היא שהוא לא התרפא. השאלה השנייה היא שהוא אף פעם לא היה חולה. השאלות האלה מתרצות אחת את השנייה. כיוון שבאמת אדם הוא יצור מורכב. זאת אומרת, אדם שבאמת חולה עד השורש, באמת איבד את כל נקודות הבריאות שלו, לא תצליח לרפא אותו בחיים. מחלה שאפשר לרפא, זה רק מחלה שבה יש איזושהי נקודה בפנים שבה אתה עדיין מבין מה נכון.
אתה התחל שאפשר לבנות.
כן, בדיוק. מסביב אתה בונה כל מיני דברים ותיאוריות וכל מיני עניינים כאלה, אבל זה מסביב, בפנים. אם נצליח להגיע איתך לנקודה בפנים שמה, ששם אתה עדיין בריא, אז משם אפשר יהיה אולי לבנות אותך מחדש. כן, בעצם עבודה של פסיכולוג זה לא לתכנת אותך מחדש. הפסיכולוג עוזר לך לצאת מהמצב שבו אתה נמצא. אמור לעזור לך, זה בדרך כלל לא קורה. אבל הוא אמור לעזור לך לצאת מהמצב שבו אתה נמצא. אבל אתה תצא משם. לא שהוא יוציא אותך, ימשוך אותך בציצת ראשך. אלא הוא יעזור לך, הוא יעזור לך להגיע לאותה נקודה שבה אתה פתאום תוכל להתאפס במשהו אמיתי, ואז לאט לאט לבנות מחדש. אם אין נקודה כזאת, שום פסיכולוג לא יעזור. הוא יצטרך פשוט לברוא אותך מחדש. פסיכולוג לא יכול לברוא בן אדם. הוא יכול רק לעזור לך, אולי, אני אומר עוד פעם, זה מה שמתיימרים לפחות לעשות. לעזור לבן אדם איכשהו להרחיב את הנקודה הבריאה שעוד יש בו, ולסלק את העטיפות, החולות. אז לכן, זה שהבן אדם לא היה באמת חולה, זה נכון, הוא היה חולה. אבל הוא לא היה חולה עד הסוף. זאת אומרת, בפנים הייתה איזושהי נקודה בריאה. הוא בעצם מבין שזה בן אדם, זה לא תרנגולוג. אבל הוא הרי רצה לחטוא. ואין לו כוח, זה הממשל. הוא לא, אין לו כוח למנהגי בני אדם לעשות מצוות או להתנהג כמו שצריך. אז הוא בונה לעצמו תיאוריה. התיאוריה היא שהוא תרנגולוג. מי אמר שלא? לך תדע, אולי אני באמת תרנגולוג. כן, יש מין שאלות ספקניות כאלה, הרבה פעמים זה עולה ככה. אולי אני תרנגולוג? מה אומר, יש לך הוכחה שלא? יש תרנגולוג עם שתי רגליים גם, מה יש? לא נורא. יש אולי כולם שתי רגליים, אולי איך הוא תרנגולוג? הם שתי רגליים, או ארבע, ארשתיים, נכון? לא משנה, בכל אופן, כן, אז מי אמר לך שלא? עכשיו, הוא בונה לעצמו תיאוריה. מה?
יש תרנגולוג עם שתי ידיים.
שתי ידיים, לא חשוב, אבל שניים, שתי גפיים. מחי גפיים. בכל אופן, אז התיאוריה שהבן אדם בונה, בתוכו הוא מבין שהיא לא נכונה. אבל הוא לא יכול לחטוא כשהוא עומד מול מראה שמראה לו, תשמע, מה אתה עושה פה? זה לא בסדר כמו שאתה עושה. אז הוא מטשטש, הוא בונה לעצמו איזושהי תיאוריה שמסתירה את עצמו מעצמו. כן, היא מטשטש, הוא בונה לעצמו תיאוריה של תרנגולוג. עכשיו, בפנים בפנים הוא מבין שזה לא נכון. אבל בעניין, כיוון שהוא יצור מורכב, הוא מצליח לחיות בתוך התיאוריה הזאת שהוא בנה לעצמו. ואני חושב שאני מניח שאתם מכירים גם מהחוויה שלכם, שאנחנו בונים לעצמנו איזושהי תיאוריה, כי נוח לנו לעשות משהו. ובעצם מי אמר שזה לא נכון? ולאט לאט אנחנו נכנסים לתוך, עד שבא מישהו ומעמיד אותנו באופן בוטה, אז שאנחנו מדברים שטויות, וזה יכול לעורר אותנו פתאום ולהבין שאנחנו סתם בנינו פה תיאוריה. כי אני נזכר עכשיו בעוד משהו. סוגריים בתוך הסוגריים. הייתי פעם בגוש, לא למדתי כלום. אז אמרו לי החבר'ה, תשמע, אתה משרת שנה וחצי במקום שלוש שנים בצבא. זה בגלל שהתחייבת ללמוד, זה לא בסדר מה שאתה עושה כאן. לא תראו, למי זה אכפת? אמרתי להם. תראה, הרמטכ"ל אכפת לו מהלימוד שלי כקליפת השום. כי לראש הישיבה אני לא חייב כלום, אני לא משרת בצבא בשבילו. אז מה הבעיה? אין שום בעיה, זאת אומרת, מי נפגע מזה? אז... עכשיו, אני מניח ש... לא יודע, לא זוכר אם היה שם מישהו, אני לא חושב שהיה שם מישהו שהעמיד אותי ממש מול מראה, אבל אני הבנתי בתוכי שזה תיאוריות, שזה תיאוריה חלשה. בסדר, אבל באמת, התווכחתי עם החבר'ה בצורה לגמרי, בסוף עזבתי את הישיבה, כי בכל זאת כנראה הצליחו לשכנע אותי שזה לא בסדר. אבל איכשהו חייתי בתוך התיאוריה הזאת, ולאט לאט השתכנעתי שבעצם זה לגמרי הגיוני, זה נורא הגיוני, כן? חוץ מזה, זה לא נכון, אין לזה שום חיסרון אחר. זה לחלוטין הגיוני, כן? מה שמיצ'יו קאקו כותב על תורת הקוונטים, שהיא כל כך דבילית התיאוריה הזאת, יש לה רק בעיה אחת שהיא נכונה לחלוטין. זאת אומרת, תיאוריה כל כך מטומטמת, לא פגשתי מימיי.
פיזיקאי היפני.
כן, כן. אז אני חוזר לאינדיק, אז אתה בונה לעצמך איזושהי תיאוריה של תרנגולות, כי בעצם אתה רוצה לאכול גרגירים מתחת לשולחן. זה בעצם מה שאתה רוצה באמת. עכשיו, מה עושה החכם? הוא הרי בתוכך אתה יודע שאתה לא תרנגולות. אלא מה? אתה חי, אתה שווה את עצמך בתוך התיאוריה של עצמך, כי אתה רוצה להשיג את התוצאות המעשיות, לאפשר לעצמך להתנהג לא כמו שצריך באמת להתנהג. אז מה הוא עושה? הוא עושה לך טיפול בהביוריסטי. זאת אומרת, הוא לוקח אותך לשיטתך להתנהג כמו בן אדם. הוא אומר, תראה, התיאוריה שלך, בוא נלך עם התיאוריה שלך, אבל מה? אז מה, זה אומר שבגלל זה אתה לא יכול לשבת ליד השולחן ויכול עם סכין במזלג? למה לא? מה? אסור לתרנגולי הודו. באמת, אין לי מה לענות לו. אני בעצם לא רוצה לעשות את זה. אין לי מה לענות לו. התיאוריה שלי לא עונה, זה החכם. הוא לוקח את התיאוריה שלי לשיטתי, ועובד איתי לשיטתי, ומביא אותי לתוצאות מעשיות אחרות. תוצאות מעשיות שבעצם להתנהג נכון, זה הריפוי הביהביוריסטי. אלא מה, למה הביהביוריזם יכול לעבוד באופן עקרוני? בגלל שאחרי שאני מגיע לתוצאה הנכונה, אין לי כבר סיבה לבנות את התיאוריה. כי כל מה שבניתי את התיאוריה זה היה רק כדי להצדיק את ההתנהגות שמתחייבת מהתיאוריה הזאת. עכשיו, אם מישהו לקח אותי ולא נותן לי את הבונוס הזה שהתיאוריה הזאת שבניתי נותנת לי, זאת אומרת, הוא מראה לי שגם זה לא יציל אותי, זה נשבר מאלה הזאת, זאת אומרת, אין טעם כבר להחזיק בתיאוריה הזאת. אז ברור לי שאני מוותר על התיאוריה כבר. ולכן בעצם בסופו של דבר הוא התרפא. הוא התרפא באמת. זאת אומרת, אחרי שהוא כבר, אין לו סיבה להחזיק בתיאוריה הזאת, הוא יודע שהיא לא נכונה, בתוכו. הוא בנה את זה כדי להצדיק את זה. זה הרמב״ם בהלכות גירושין, גם במעשה הקורבנות, במעשה הקורבנות זה את הבחינה, אני לא זוכר. שכופין אותו עד שיומר רוצה אני, הרמב״ם המיסטי הזה, כן, שאתה מרביץ לו, כי בתוכו הוא בעצם רוצה לעבוד את השם, נשמע מין כזה, נורא לא מתאים לרמב״ם, ההסבר המיסטי. אין פה שום דבר מיסטי, זאת פסיכולוגיה נכונה לחלוטין. שום דבר מיסטי, זה פשוט שבפשוטים. שום תירוצים לא צריך פה. זה פשוט שזה ככה. זאת אומרת, כשאתם רואים למשל מין סרבני גט כאלה. היה לי אחד כזה שכזה התפרסם, תלמיד שלי בכולת, הדוקטור לפיזיקה, הוא ש... פרסם לפני כמה זמן.
ברח.
מה? שהוא ברח, לא, עכשיו כבר הוא חזר, אני לא יודע בדיוק איפה הוא עכשיו, אם הוא בכלא או משהו, לא יודע בדיוק. טיפוס, אני גם ניסיתי לדבר איתו, אשתו פנתה אליי. קיצור, אתה, לא פגשתי הרבה סרבני גט, אבל אני מבין את התופעה, דיברתי גם קצת עם אנשים ש... שם ראיתי את זה פעם שפגשתי את זה, איתו פגשתי את זה ממש. הוא ירא שמיים, הוא רוצה לעבוד את השם, הוא מחויב למצוות. הוא ירא שמיים ברצינות, זאת אומרת, הוא למד ברצינות, אחד התלמידים הרציניים ביותר שלי, שהיו לי. אבל פה הוא היה תקוע לחלוטין. בית דין אמר לו, תשמע, אתה חייב להוציא אותה, אתה מאמלל אותה. אין שום טעם, היא לא תחזור אליך, אתה לא תשיג כלום. עכשיו, הוא בנה לעצמו תיאוריה שמה פתאום, זה לא מגיע לה, היא סתם רוצה את זה, ואני אכריח אותה ויהיה טוב מאוד לשנינו, והכל יהיה נהדר. אי אפשר לחדור את זה. אי אפשר לחדור את זה. הוא בנה לעצמו את התיאוריה הזאת, והוא מסביר לעצמו שמה פתאום, זה ברור שזה בסדר, זה להגיד שזה לא בסדר, זה בסדר לגמרי. איי, בית דין אומר לו, ההלכה אומרת לו, כולם אומרים לו, לא משנה כלום, לא תשכנע אותו. ומדובר באחד שהוא ירא שמיים באמת, עד כמה שאני לפחות יכול לשפוט, כל התחומים האחרים. למה? כי הוא בנה לעצמו תיאוריה, כי בסופו של דבר הוא רצה להתנקם בה. הוא רצה להתנקם בה, היה לו יצר כזה. אתה לא יכול סתם להתנקם, זה לא מעשה ראוי, זה נגד ההלכה. מה אתה עושה? אתה בונה תיאוריה שכך נכון. זה מה שהקדוש ברוך הוא בעצם גם רוצה במצב כזה. וסרבן גט, אני מדבר על סרבן גט, אדם דתי, זאת אומרת, אדם שמחויב למצוות.
והוא משתכנע בזה?
כן, כן, הוא משכנע, הוא מכניס את עצמו לתוך התיאוריה הזאת, בגלל, אתה יודע, יש לו יצר כל כך חזק לנקום, שהוא מאבד כבר את הנקודה, בפנים בפנים הוא כנראה יודע שזה לא בסדר, אבל הוא נלחם גם נגד עצמו הרבה פעמים במצב כזה, והתיאוריה זה הצורה שלו להילחם נגד עצמו, והוא מתבצר בתיאוריה, ובעצם הדבר הרי נראית לו לגמרי הגיונית. נכון שבפנים אני מרגיש משהו בעייתי עם זה, אבל לא, אני איש לוגיקה, הוא דוקטור לפיזיקה, זאת אומרת, הוא לוגיקן, זאת אומרת, הכל נורא הגיוני, לא תשכנע אותו בחיים. ומה אומרים לו? אז אמר לו הרמב״ם, תראה, אנחנו נרביץ לך עד שתצא נפשך. ואתה תגיד רוצה אני, למרות שאתה לא תתכוון באמת. נכון? ואז זה גט מעושה. כי האישה יש את איש. ואני עשי אותה. ותיר לה, אני הבדים, כן? אני עשי אותה, אני אחתן אותה, למרות שיש את איש וזה גט מעושה.
זה כמו טעות כפולה, טעות על טעות.
מה?
שהוא עושה טעות כפולה, מצד אחד הוא בנה תאוריה שגויה, ומעל זה הוא עושה עוד טעות שהוא כאילו, יש לו את ה...
לא, הוא חושב שזה גט מעושה והוא לכאורה צודק. זה יהיה גט מעושה, כי מה, הוא, בגלל שאני מרביץ לו, הוא אומר רוצה אני. הוא לא באמת רוצה. אבל אם הוא לא באמת רוצה, זה גט מעושה. הוא אומר, נכון, זה גט מעושה, אבל לא עזור לך כלום. את התוצאות לא תשיג. אני משיא אותה, ויהיה לה בן זוג אחרת, תבנה משפחה, ילדים וגט מעושה, הכל בסדר, עליי. אני לוקח את העבירה על עצמי. ואני מרביץ לך, עד שאתה תגיד רוצה אני. וכשאתה תגיד רוצה אני, לא מעניין אותי שבלב אתה תצעק כשאתה לא רוצה. אני אשיא אותה. מה קורה במצב כזה? מה שקורה במצב כזה זה שהבן אדם מבין שהוא לא ישיג את התוצאה. הרי את התיאוריה בשביל מה הוא בנה? הוא בנה את התיאוריה כדי להמלל אותה. כדי שהיא לא תוכל להינשא. אני אומר, לא אשליח לך, אני ארביץ לך עד שהיא תינשא. התיאוריה תתפוגג. הוא יבין לבד, אין טעם לבנות את התיאוריה הזאת, כי כל מה שבנית את התיאוריה זה כדי שזה יאפשר לך לעשות את מה שהיצר שלך בעצם רוצה לעשות. אם אתה לא תצליח להשיג את התוצאה, אז התיאוריה תתפוגג מאליה. זה הריפוי הביוויוריסטי של האינדיק. ואני חושב שזה בדיוק מה שהרמב"ם מתכוון שם. יש לנו נפקא מינה גדולה דרך אגב. מה קורה למשל עם בן אדם שהוא לא מחויב למצוות? בן אדם שהוא לא אתאיסט, לא מקיים מצוות, לא מחויב למצוות, לא רוצה לקיים את התורה שם. שום מיסטיקה לא תעזור פה. אי אפשר לכפות אותו לתת גט, זה גט מעושה. אי אפשר, לא יעזור. הוא יגיד רוצה אני, לא יגיד רוצה אני, זה לא משנה כלום. זה הנקודה, אבל אם אתה מבין שיש פה משהו מיסטי, שבתוך כל...
למה אם הוא לא מחויב למצוות, עדיין את המון, הבית דין יוצר מצב שבו הוא כבר את האפשרות לנקום בה,
נכון, אבל הוא לא בנה תיאוריה, הוא באמת רוצה לנקום בה, הוא לא מחויב
למצוות. אבל כעת בית הדין מצא טריק למנוע ממנו לנקום
בה. לא, זה לא טריק, אתה מתיר אשת איש לשוק, מה זה טריק? אתה יוצר ממזרות, מה? לא, במקרה הקודם, אני אומר לו את זה, לא יעזור לך כלום, אבל בסוף אני לא מתיר אשת איש. היא באמת גרושה, כי בסוף הוא באמת רוצה, התיאוריה התפוגגה. אבל האדם שלא מחויב למצוות, הוא רוצה לנקום, וזה הכל, מה? זה לא תיאוריה, הוא ימשיך לרצות לנקום גם אחר כך. אז זה לא יעזור שאחרי זה אני אגיד לו, תשמע, לא יעזור לך שום דבר, זה לא יתפוגג. כי מבחינתו זה לא תיאוריה, זה באמת מה שהוא רוצה. רק אדם שמחויב להלכה, ואומרים לו, תראה, ההלכה אומרת שאסור לך לעשות את זה. ועקרונית הוא מחויב להלכה, אלא מה? היצר בונה לו תיאוריות, לא, לא, פה הם טועים, כל הדיינים, כל העולם טועה, רק אני צודק. אני יודע שפה במצב הזה הקדוש ברוך הוא מאושר ממה שאני עושה. כל האחרים טועים. תשאלו, כל סרבן גט, הוא יגיד לכם את זה. ככה אני חושב, עוד פעם, ככה אני מתרשם לפחות. אוקיי? אז על זה אומר הרמב״ם, אם תקה אותו עד שאומר רוצה, אני באמת פתרת את הבעיה. זה לא משחק. אבל במקום שבו, אם אתה מבין שזה מיסטיקה, שבתוך כל יהודי יש איזשהו רצון לעשות את מה שהקדוש ברוך הוא אומר, ככה מבינים בדרך כלל את הרמב״ם. אז אפשר להקות גם אתאיסט, כי הוא יהודי ובתוכו יש איזו נקודה פנימית עמוקה, אני לא יודע, לא מבין את הדברים האלה בכלל. אבל כן, הוא באמת, זה מה שהוא רוצה, ולכן אם הוא אומר רוצה אני זה בסדר. אני לא דובין ולא יער. לא זה מה שהרמב״ם מתכוון, הרמב״ם מתכוון לדבר לגמרי אמיתי. לבן אדם שבאמת מחויב לתורה ומצוות, אדם שלא מחויב לא יעזור, אי אפשר לכפות אותו לתת גט. תהליך הכפייה הזה לא יעזור.
לא, אבל אפיקורסים כבר היו בימיהם. חילונים גם היו בימיהם.
לא, 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 לא אמיתיים.
אבל אולי זה מקרה
פתולוגי.
אז אם כבר הורגים אותו, ממילא גם אשתו.
כן, אשתו מותרת. כן, מורידים ולא מעלים, הנחשים כבר יטפלו בו.
לא, מורידים ולא מעלים זה רק אם הוא לא יכול לעשות את זה בגלוי, אם הוא יכול להרוג אותו בגלוי,
אז שיהרוג אותו ממש, כן. בכל אופן, אנחנו נדאג לעיגון של אשתו בצורות יותר רדיקליות. למה הבאתי את הדוגמה הזאת? כן, כי מה שקורה זה שאתה בעצם לא יכול לטפל בבן אדם אלא לשיטתו. אתה צריך לקחת אותו לשיטתו ולהגיד לו, אוקיי, לשיטתך, אתה בסדר, ואני לוקח אותך לתוצאה שממנה אתה רוצה להימנע, ואז בסופו של דבר תתפוגג התיאוריה. אבל אני צריך להתחיל לשיטתך. אבל את כל זה אפשר לעשות אך ורק אם בפנים בפנים יש נקודה שהוא מחזיק בתיאוריה הנכונה. אלא מה מסביב? היצרים בנו לו איזושהי תיאוריה תחליפית כזאת, ואת זה אני יכול לנסות לפוגג או לחדור דרכה אל המקום האמיתי ואיכשהו לפוגג את העטיפות, כן, את הלבושים. אבל במקום שבו בפנים יש בעיה, אז לא יעזור שום דבר. עכשיו אני חוזר לתהליך התשובה והעבודה לשמה, כן.
אולי אפשר גם הפוך, כלומר, אולי כמו ש... כמו שהרמב"ם מתאר את זה שבגלל היצר אדם מגיע לידי לבנות לעצמו תיאוריה של החטא, גם אם נגיד בנקודה הפנימית לא מאמין בזה, אז על זה עיקרון, אולי אפשר לומר שמי שהעיקרון הפנימי שלו אין לו רצון לעשות את המצוות או מה שאנחנו רוצים להביא אליו, אם מתוך איזשהו לחץ חיצוני הוא ירצה לעשות את המצוות, אז מתוך זה הוא יבוא לבנות לעצמו תיאוריה שהוא מאמין במצוות גם. וזה כאילו...
זו תיאוריה פיקטיבית תהיה, אז מה זה יעזור לי? מה? בתוכו הוא לא באמת רוצה.
אבל מה זה בתוכו? אבל בשאלה עד איזה רמה אנחנו רוצים?
מה הערכים האמיתיים שלו? מה באמת הוא מאמין בו? אני אחדד את זה עוד מעט.
ואולי באיזשהו שלב זה גם מחלחל עד הסוף.
אז זה הנקודה שעכשיו אני רוצה קצת לדבר עליה. תראו, יש... לכן, אני מביא את הדוגמאות האלה כדי שתראו שבעצם יש איזושהי בעיה לוגית שאנחנו מדברים על היפוך של בן אדם, היפוך ערכים של בן אדם. ואת נגיד ככה, אני אנסח את זה עכשיו, יש מאמר של, זה לא הרבה מאמרים, על מה שנקרא חולשת הרצון, weakness of the will. זה נושא פופולרי בפילוסופיה אנליטית. אחד המאמרים הידועים זה של דונלד דיווידסון, זה פילוסוף אנליטי אמריקאי, שובח. אז אחד המאמרים על הנושא הזה, אנחנו מאמרים היסודים על הנושא הזה, הוא מאמר שלו, הוא בעצם מציג את הדברים ככה. בעצם הוא אומר, הנחה ראשונה זה שאם בן אדם, אם בן אדם חושב שמשהו הוא נכון לעשות, אז זה כנראה גם מה שהוא ירצה לעשות. אם זה מה שנכון, אז זה מה שהוא רוצה לעשות. הנחה שנייה, אם בן אדם רוצה לעשות משהו, אז בהיעדר מניעות אחרות, זה מה שהוא גם יעשה, בפועל. אוקיי? הנחה שלישית, שיש דבר כזה שנקרא חולשת הרצון. חולשת הרצון פירושו של דבר שעשיתי משהו שלא באמת רציתי. בהקשר הדתי קוראים לזה חטא, בהקשר של דיאטה קוראים לזה לאכול משהו משמין, כשבעצם לא רציתי לעשות את זה, ותמיד אני אחרי זה מיד מתחרט. אבל כשאני מתחרט, בעצם מה אני אומר לעצמי? הייתי חלש. בעצם רציתי לא לאכול, אבל יצרי התגבר עליי ואכלתי. גם באיסור, גם בדיאטה, בהרבה דברים. בכל מיני מקומות שבהם אנחנו רוצים לעשות משהו, אבל לא עומדים בזה. רוצים לא לעשות משהו, ולא עומדים בזה וכן עושים אותו. זה מה שנקרא חולשת הרצון. עכשיו אומר דונלד דיווידסון, שלושת ההנחות האלה לא מתיישבות אחת עם השנייה. אם מאמצים את שתי ההנחות הראשונות, אז השלישית לא יכולה להיות נכונה. כי אם מה שאני חושב שנכון זה מה שאני רוצה, ומה שאני רוצה זה מה שאני עושה, אז איך יש חולשת הרצון? חולשת הרצון פירושו שאני עושה משהו שאני לא חושב שהוא נכון.
אני לא רוצה לעשות משהו אקטיבי. אם אף אחד לא יכול לרצות באופן רציף, אנחנו לא רוצים באופן רציף. בנקודות שאנחנו לא רוצים...
באותה נקודה שבה עשית.
אז באותה נקודה, באותה שנייה, אני לא רציתי.
אז לא רציתי.
הרצון שלי אקטיבי, לא פעל.
אוקיי. אז זה אומר שמה שעשית זה מה שרצית. באותה נקודה.
לא, אני אומר שלא רציתי.
זאת אומרת, לא רצית.
אני לא שרק מה שאני רוצה, רצון זה דבר אקטיבי, אני לא כל הזמן רוצה.
אכלת משהו, נגיד דיאטה, אכלת משהו משמין, רצית לאכול אותו?
לא, זה לא קשור לרצון. זה בכלל לא קשור לרצון, זה ברמה הביולוגית לגמרי.
זה ברמה הביולוגית. אם זה ברמה, אין לי שליטה על זה?
רצון זה תודעתי.
אין לי שליטה על זה, אני שואל.
כן.
אם אין לי שליטה על זה, אז...
זה לא ש...
אם אין לי שליטה על זה, אז אני אנוס.
זה לגמרי.
זה בשליטה.
באותו רגע זה בלי שליטה.
בלי שליטה, אז אני אנוס.
הוא השטות שתקפה אותי, כן.
אז אני אנוס, אז על מה אני עושה תשובה?
זה כבר, זה שאלה מצוינת.
זה הצד השני של אותה שאלה.
לא, כי אני חושב שאת כל השפה הדתית הסימבולית של תשובה אפשר לתרגם יפה מאוד לפסיכולוגיה.
אז אני אומר, אז אתה אומר אין תשובה באמת.
לא, אני אומר שיש תשובה, וזה פסיכולוגיה.
תכנות חדש. מה זה פסיכולוגיה?
הכוונה שאני, אני, כן, אני עובד על התודעה שלי כדי שאני אסתכל בפרספקטיבה אחורה על מה שעשיתי,
כן.
ואני אתמודד, והעתיד שלי יראה אחרת לאור זה, אני לא, אני אצליח...
אתה אומר, אין דבר כזה חטא שהוא לא אונס, זה מה שאתה טוען.
אני אומר שאין דבר כזה, כן, ודאי, אני חושב שהגמרא אומרת את זה, שאדם לא עושה חטא, אלא אם כן רוחשות...
רוחשות זה לא אונס.
אני חושב.
אם רוחשות הוא אונס, לא צריך לעשות תשובה על כלום.
בוודאי שכן.
אונס, אני אנוס.
כי התשובה שאני עושה לא מתקן שום דבר חוץ מאותו.
אבל על אונס לא צריך לעשות תשובה. על חטא שעשיתי באונס לא צריך לעשות תשובה.
אונס כזה זה כפייה מבחוץ, זה כפייה מבפנים.
מה זה משנה מאיפה הכפייה?
זה כפייה של הביולוגיה שלי.
אז מה? מה זה משנה מאיפה הכפייה?
בוודאי שכן, מעניין. משום...
כל עדיין כפוי לזה.
משום שחלק לא מבוטל של ה... של המודל ההלכתי, זה שאני נמחה ביולוגיה שלי, למרות שהביולוגיה שדוחף אותי למשהו, אני לא עושה את זה.
אז יש לי שליטה, שלי.
לא.
יש לי שליטה, יש לי שליטה. אז הרציפה, באותה נקודה שעשיתי, הביולוגיה לקחה את המושכות לידיים? היה לי שליטה על זה או לא היה לי שליטה על זה?
הייתי יכול, אם הייתי יכול.
אוקיי, אז יש לי שליטה על זה. אז יש לי שליטה על זה. אז למה עשיתי את זה, אם הייתה לי שליטה? כי החלטתי לא לעשות, כי זה מה שרציתי.
לא, כי לא...
באותה נקודת זמן. כן, באותה נקודת זמן.
כי החלטה בשכבות בתודעה היא מאוד מאוד למעלה.
היא הייתה למעלה.
לי זה נראה ברור שבמבנה של התודעה, הרצון נמצא מאוד מאוד למעלה ביחס לדחפים הביולוגיים. הוא נמצא מעליהם, הוא יכול להתנגד אליהם, הוא לא יכול לרצות אותם. הכוונה ש... כשאני בדיאטה ומזון משמין מושך אותי, אז זה משהו שלכל היותר אני יכול להילחם בו.
נגיד שאני מקבל, אני לא מקבל גם את זה, אבל נניח שאני מצורך הדיון אני מקבל את זה. עדיין, יש לך שליטה, אז תילחם. לא נלחמת, אז החלטת לא להילחם. על זה, תעשה תשובה.
או שפשוט לא החלטתי, אני, רוב האנשים לא נמצאים במצב
של... אבל יש לך שליטה או אין לך שליטה? אני שואל עוד פעם, ממה נפשר? אם אין לך שליטה, אז אתה אנוס. אם יש לך שליטה, אז זו התשובה, אז זו ההחלטה שלך.
אז אני חושב שרוב האנשים רוב הזמן לא לגמרי שליטה.
מה זה נקרא לא לגמרי? יש שליטה, יכלו להימנע מזה או לא יכלו?
יכולים להיות בשליטה, אבל הם לא הפעילו את המנגנון של השליטה שיש להם.
אז זה שהם לא הפעילו את מנגנון השליטה, זה בעצמו החלטה.
לא, זה לא החלטה, זה קנייה לדחפים.
אבל מי החליט, אין דבר כזה קנייה לדחפים. קנייה זאת החלטה להיכנע.
אני חושב שרוב הדברים שאנחנו עושים הם ביולוגיים, הם לא תודעתיים.
אז אני אומר, אם זה ככה, אז כל מה שאנחנו עושים לא צריך לעשות עליו תשובה. כי הכל אונס. כל החטאים הם אונס. אי אפשר להרוג אף אחד, אי אפשר להלקות אף אחד, אי אפשר לעשות שום דבר על אף אחד. כי הכל זה אונס.
כי זה באמת לא אונס.
יצרה אלבשה אגב.
כי זה באמת.
אז למה יצרה אלבשה פטור?
מה?
למה יצרה אלבשה פטור?
שאלה מצוינת.
אוקיי, אז זה לא... עוד פעם, אתה יכול להגיד שאתה חולק על התפיסה ההלכתית, אבל זאת לא התפיסה ההלכתית. אתה בעצם דטרמיניסט במובן מסוים.
אני במובן מסוים דטרמיניסט?
כן, אוקיי, אז אני מניח הנחה הפוכה בדיון הזה. זאת אומרת, אני מניח הנחה לא דטרמיניסטית. אבל אני אומר, יש פה באמת בעיה. והבעיה היא ש... המושג חולשת הרצון כולל בתוכו איזושהי סתירה פנימית. אם זה מה שרציתי, אם זה לא רציתי, אז למה עשיתי? הרי אם עשיתי זה כנראה זה מה שרציתי. אז תגיד, בסדר, אני רציתי להיות בריא, אבל גם רציתי לאכול משהו טעים. בסדר, אז תכלס בשורה התחתונה, הרצון לאכול משהו טעים היה יותר חזק מאשר הרצון להיות בריא. אז תכלס בשורה התחתונה, מה שעשית זה מה שרצית. אי אפשר להימלט מזה. אם זה לא היה הרצון הכי חזק שלך, לא היית עושה את זה. אז בסופו של דבר זה מה שאתה רוצה. אז מה זה נקרא לשנות את זה? מה פירוש לעשות תשובה? הרי זה באמת מה שרצית. אלא מה, עכשיו אתה בונה אחרת, עכשיו פתאום אתה רוצה יותר להיות בריא מאשר לאכול דבר טעים. עד שכמובן יהיה לך מול העיניים הדבר הטעים הבא. אבל בינתיים, אחרי שאתה אוכל, אתה תמיד אתה מתחרט. אוקיי, אתה כבר שבע, נהנית, כבר אין לך את הדבר, עכשיו אתה מתחרט. אז מה, אז עכשיו יש לך סולם ערכים אחר. אז זה לא תשובה, פשוט אז היה לך את הסולם הערכים ההוא. עכשיו יש לך סולם ערכים אחר.
תשובה, שינית.
מה? לא שינית, זה השתנה לבד. השתנה לבד, לא שינית כלום. זה פשוט קרה לבד. קודם הרגשתי ככה, עכשיו הרגשתי ככה. יותר מזה, גם זה שהשתנה עכשיו, אחרי עוד רגע יבוא לפני הדבר הטעים ההוא, עוד פעם זה יהיה אותו דבר.
אם ככה, אז לא עשית תשובה
מלא? אז מה זה נקרא?
שברגע שתחסת לאותו דבר.
זה מה שאני אומר, אז מה זה נקרא לעשות תשובה? לעשות תשובה פירושו לשנות את סט הערכים הבסיסיים שלי. שהערכים מבחינתי זה גם הרצון לאכול משהו טעים, אני מקבל סט הרצונות הבסיסיים. הערכים זה רק חלק מהרצונות שלנו, וההיררכיה ביניהם, מה יותר חשוב ממה. נכון? אז אם עשיתי חטא, בסופו של דבר משהו פגום בהנחות היסוד שלי. כי אם לא, אז איך, מה קרה בדרך? אם משהו קרה בדרך כי זה השתבש, כמו שדיברתי שם עם האינדי, אז אני אנוס. אז הוא קרה, זה לא החלטה שלי. אם זאת החלטה שלי, אז היא תוצר של הדברים שבהם אני מאמין. אז יש משהו לא בסדר בערכי היסוד שלי. אז מה זה נקרא שאני אשנה את עצמי? מי זה המשנה ומי זה המשתנה? אם אני רוצה כבר לשנות את עצמי, אז כבר השתניתי. כי אני כבר נמצא במצב שבו אני מבין שהערכים ההם לא נכונים. אז אין לי מה לשנות, אני כבר שם. אבל אז מה שקורה זה שההשתנות הזאת קרתה מעצמה, לא אני עשיתי אותה. להגיד שאני משנה את עצמי, זה משפט חסר מובן. מה זה נקרא לעשות תשובה? מה זה נקרא לשנות סשר ערכים? אין דבר כזה. זה פשוט, זה לא נתפס. כשחושבים על זה, נסים לתת איזשהו דין וחשבון מסודר, זה פשוט בלתי נתפס. או שזה קורה מעצמו, או שזה לא קורה בכלל. כי אם זה קורה באופן סדור, באופן יזום, באופן שאני יוזם שינוי של עצמי, האני היוזם, לא האני המשתנה. אני משחק פה הרי בשני כובעים. אני משנה את עצמי. אז אני זה המשנה, ואני זה גם המשתנה. האני המשנה כבר נמצא שם. כי אחרת למה הוא רוצה לשנות בסט הערכים ההוא? הוא כבר מאמין בהם. נו, אז את מה יש לשנות? אז אני כבר שם. יותר מזה, לא רק שאני כבר שם, איך זה קרה שאני שם? זה קרה מעצמו. לא שאני השתניתי, אני שיניתי. כי אם אני שיניתי, אני אחזור ואני אשאל על השינוי ההוא איך הוא קרה. יש פה משהו נורא בעייתי. זאת אומרת, התשובה המהותית שמדברת על היפוך נפשי שהאדם עושה לעצמו, זה בעצם משהו שכרוך באיזשהו פרדוקס לוגי, משהו לא מובן לחלוטין. איך דבר כזה בכלל יכול להיעשות? האמת שאני לא לגמרי בטוח, לא לגמרי בטוח עד כמה יש לי תשובה טובה לעניין הזה, אבל אולי יש משהו שיכול קצת לרכך לפחות את הקושי. אני מתלבט כל הזמן אם זה עונה על הקושי או לא עונה על הקושי. באתר לא מזמן ששאל אותי את זה. הטענה שלי זה בעצם שמעבר לסט הערכים שבו אני בוחר, אני גם צריך להחליט איזה אנרגיה אני משקיע בבחירה הזאת. כמה כוח אני מפעיל כדי לממש את הערכים שלי. זאת אומרת, הרבה פעמים אני מאמין בערכים הנכונים, אבל כשיש מחסומים, אני לא עוזר מספיק אנרגיה או מספיק כוח כדי להצליח להתגבר עליהם. ולכן אני נכשל. עכשיו, האחריות היא אחריות עליי. תמיד. זאת אחריות שלי, אני תמיד יכול להתגבר. מה זה תמיד? לא, יש מצבים שאני לא יכול להתגבר, אבל אז אין עליי אחריות. זה דחף לב בר כיבוש, או מצבים שאין לי שליטה עליהם. אני מדבר במצבים הרגילים. במצבים הרגילים, הטענה שלי, זה שפשוט בחרתי לא לבחור. אני בחרתי לא לבחור, לכן האחריות היא עליי. אבל לא בחרתי לאכול חזיר, אלא בחרתי לא לבחור, וממילא היצרים שלקחו אותי לאכול חזיר הצליחו לעשות את זה. עכשיו, לא לבחור זה כמובן רצף. לא לבחור מספיק חזק, זה הכוונה לא לבחור.
ההבדל בין זה לבין הלא בחרתי לבחור שטענתי מקודם.
לא, זה מה שאני אומר, אני אסביר. אני חושב שאני אגיד לכם איפה נקודת ההתלבטות שלי. אני חושב שזה פותר את הבעיה של חולשת הרצון במובן הזה, כי מה הבעיה שלי בחולשת הרצון? אם אכלת חזיר, סימן שזה מה שרצית, נכון? אז אם זה מה שרצית, אז על מה אתה עושה תשובה? זה מה שאתה רוצה. ואם אתה כבר החלטת לעשות תשובה, אז כבר עשית אותה. אתה כבר לא רוצה. אתה לא צריך לעשות שום דבר. יש פה משהו שהוא לא בשליטתך. אין תהליך של תשובה שהוא תהליך יזום. התשובה שלי היא לא כזאת, אלא אני באמת לא רציתי לאכול חזיר. אבל מצד שני, גם לא רציתי להשקיע אנרגיות כדי לממש את בחירותיי. אולי אפילו באופן קיצוני אני אגיד, אפילו לא ידעתי שבסוף זה יביא לזה שאני אוכל חזיר. אני החלטתי להיכנס לזה מצב מרפא כזה. מצב שבו היצרים שלי יצליחו להתגבר עליי, כי אני לא מספיק חזק. בזה אני אשם. תמיד בסוף יש איזושהי אשמה שלי, אחרת זה לא היה חטא. אבל מצד שני, אי אפשר לשאול עליי, אם לא רצית לאכול חזיר, אז למה אכלת? הרי אם אכלת, סימן זה מה שרצית. זה אני לא מסכים. זאת אומרת, זה קרוב למה שאתה אמרת קודם, אבל בלי להוריד ממני את האחריות, אני כן יש אחריות עליי. כי בעצם יכולתי להחליט להיאבק. כי אם לא יכולתי להחליט להיאבק, אלא נגררתי לזה, אין לי מה לעשות תשובה, אני אנוס. זה כמו יצרה על בשם. אבל אני אומר, הנקודה, הקושייה של חולשת הרצון שאומרת, אם לא רצית לאכול חזיר, אז למה אכלת? התשובה היא, לא רציתי לאכול חזיר. אבל נכון שהייתי מספיק חלש במובן של כמה אנרגיה להשקיע במאבק. אם הייתי יודע שאני אגיע לאכול חזיר, אולי אפילו הייתי גם מתגבר, אלא העלמתי את זה מעצמי. ואז אני בעצם לא השקעתי מספיק אנרגיה, וזאת החלטה שלי, ואני אחראי עליה, זה חטא. אז זה צריך לעשות תשובה. אבל זה לא נכון שאני אכלתי חזיר למרות בגלל שרציתי לאכול חזיר. לא, אני כבר אז לא רציתי לאכול חזיר.
אפשר גם להוסיף שיש כאילו דברים שאתה יכול לעשות שלא ברגע הניסיון. כלומר, אתה יכול, לא יודע מה, ללכת לאיזה סדן מילה. לא יודע מה, ללמוד, לעשות דמיון מודרך, כל מיני דברים כדי...
אני חושב שזה חלק מהעניין שאומר איך לצבור את האנרגיה שדרושה להתגבר, כי בסדנאות האלה לא יראו לי למה אסור לאכול חזיר. אלא בסדנאות האלה יאפשרו לי שאם אני חושב שאסור לאכול חזיר, איך לעמוד בזה.
לא, אני אומר, עצם הבחירה שלך ללכת לסדנה או לעשות פעולה
כזאת... אני אומר, אבל זאת בחירה לבחור. זה עדיין במשלות הבחירה
כן,
לבחור.
כן, אבל זה, לא קורה, של... זה קורה ברגע שאתה לא, כאילו, אתה, אין לך את הדחף לבר כיבוש הזה. כאילו, זה קורה ברגע שאתה יחסית כזה מאוזן.
זאת עצה טכנית, אבל זה עדיין בתוך המפה שסרטטתי. את רק העצה הטכנית אומרת, אם אתה רוצה באמת לא להיקשל בפעם הבאה, אלא להיות עם מספיק אנרגיה, תעבוד על זה לפני שמתחיל היצר. לך לסדנת גמילה, לא משנה. בסדר, אתה רק מציע עצה מעשית איך, איך לעשות את זה, אבל עדיין הסכמה היא זאת הסכמה. את הסכמה היא שאני נחשב, אני אוכל חזיר למרות שבאמת לא רציתי לאכול חזיר. הערכים שלי זה לא לאכול חזיר. מצד שני, אני לא אנוס. זה המשחק שבו אני צריך לשחק. זאת אומרת, אני לא אנוס. יש לי אחריות על מה שעשיתי. אבל מה שעשיתי זה לא להחליט לאכול חזיר, אלא להחליט לא להפעיל מספיק אנרגיה כדי להתגבר על היצר שלקח אותי לאכול חזיר. ועל זה אני אחראי מצד אחד, אבל מצד שני, נכון, עשיתי משהו שלא חשבתי שנכון לעשות, שלא רציתי לעשות.
ואיזה
נקודת הבחירה
שאתה מנסת?
זה קשור. בתוך החלון שהרב דסר מדבר עליו, שם קיים המנגנון הזה, מתחת ומעל הוא לא קיים. ואז מה שקורה בעצם זה אולי אני אציג את זה אולי בצורה שונה. טוב, בואו נמשיך את זה בפעם הבאה, כי אני צריך פה עוד...